דף סמכי עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, מרבים על השכר ואין מרבים על המכר. מותר לקחת יותר כסף על שכירות, אבל אסור לקחת יותר כסף על מכר. המשנה מזוירת, כיצד? הזכירו את חצרו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש, סלע לחודש. מותר, אין לי בעיה את זה. אין לי בעיה עם זה שאתה לוקח מראש עשר, ואם אני רוצה לשלם בתשלומים, אני רוצה להמתין עם המעות, שם אתה גובה עוד שני זוזים. אני מסתדר עם זה. אבל במחר, מחר לו את שדהו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא שלך באלף זוז. אם לגורן, אם אתה רוצה שנמתין לזמן של הגורן, שאז יהיה לך מעות, אתה תמכור תבועה, אתה רוצה שאני אמתין, אין בעיה, אבל אז אני גובה ב-12 מנה, וכבר אסור, וריבית. על פניו, אנחנו לא רואים שום הבדל בין הרישה לסיפה, בין שכירות לבין מחר. ולכן שואלת מיד הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה ראית לחלק בין שכירות למחר? רבא ורב יוסף דאמרת, רבי ושכירות אינה משתלמת אלא בסוף. שכירות עליבא דאמת, גם לפי מן דאמר כפי שמצוין בתוספות, גם למן דאמר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, שהרי כבר דיברנו כמה פעמים, בבא קמא ועוד, האם שכירות משתלמת לבסוף? זאת אומרת שכל הזמן שאתה עובד אצלי הפועל, אין לו משכורת, רק בסוף מגיע המשכורת. או ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, זה אומר שכל פרוטה ופרוטה כבר אתה מחייב, אתה כבר נמצא אצלו בהלוואה. אבל הליבה דקולה על מה בפועל, מתי אני משלם? בסוף. אז מכיוון שהשכירות אינה משתלמת אלא בסוף, והי כיוון דלומת הזימני למגווה לב אגר נתר לי, ממילא כיוון שלא הגיע עדיין הזמן לגבות את התשלום, אז מה שאני בינתיים לא משלם, אין פה שכר על ענת מאות, אני בכלל לא צריך לשלם את זה. מה שהוא דהכי שוויה, אז המחיר שהוא נקב, המחיר שהוא הציע לי מראש, שזה בעצם סלע לחודש, אין בעיה, זה המחיר, זה המחיר, זכות משתלמת לבסוף. כן, כל חודש. כן, אני משלם בסוף. אז אם קבעתי איתך יחידת זמן של שנה, אז כל חודש זה סלע שבסך הכל משתלם בסוף, 12 סלעים, ואין לי בעיה. אין בעיה. והיידק אמר לי, אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך ב-10 סלעים לשנה, ומה שעכשיו אני מציע לך הוזלה, ואומר לך, תשיב, אם אתה רוצה לשלם לי עכשיו, מראש, זה אני נותן לך ב-10 סלעים, עוב לי הוא דקמוזי לגבי, זה הנחה, הנחה מותר לי לעשות, אין כאן צד ריבית. לעומת זאת, סייפה כיוון דסביננינו, כיוון שהסייפה מדברת על מחר, הוא בא למשקל דמי מעכשיו, ובמחר צריך לשלם עכשיו בשעת המחירה, הלקח אגר נתר להו, אז משהו ממתין עם הכסף ומשלם בתקופה מאוחרת, אז בעצם זה שכר המתנת מאות. ועל זה הוא גובה ממני עוד תוספת, זה כבר מתנגש במחזי כריבית ואפור. אמר רבא, דקו ברבנן, דקדקו חכמים על מה שאמרנו, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אז דקו רבנן בהמילתא ועקמו העקרא והביאו לבריה מהפסוק, כשכיר שנה בשנה, שכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת. באמת שכיר שנה בשנה, התשלום נעשה בשנה הבאה. זאת אומרת, שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. ואתה צודק. זאת אומרת ככה, אם אנחנו מסתכלים מצד המשכיר, אנחנו בסדר. המשכיר מצידו לא גובה ריבית. כי בעצם המשכיר בא ואומר לי דבר כזה, תראה, אני המחיר שלי זה סלע לחודש. זה המחיר. והשכירות משתלמת לבסוף. אם אתה רוצה לשלם לי מראש, אני עושה לך הנחה, אני מותר לי לעשות לך הנחה. זה לא שכר על ענת מאות. נתת לי כסף מראש, אני עושה לך הנחה. אבל מצד הסוחר, הסוחר זה ריבית. למה הסוחר מקבל עכשיו מחיר מוזל? כי הוא נותן לי את הכסף מראש. אז במקום לשלם בעוד 12 חודש, אז זה שהוא משלם מעכשיו, אני על הלנת המרות האלה נותן לו הנחה. ההנחה הזאת זה בעצם מצידו מחזיק כריבית. את השאלה הזאת מהירים כבר הראשונים. והביאור שמופיע בראשונים הוא כך. הכל מתבסס על זה ששכירות אינה אלא לבסוף. זאת אומרת, ישנה הרי בעיה גדולה, כשאתה בא לחנות, אנחנו לא אומרים הלכות, אנחנו מעוררים. אתה נכנס לחנות, מציעים לך דבר, מוצר, מזומן מחיר אחד, תשלומים מחיר אחר. למה זה לא יהיה שכר הלנת מעות, ויכול להיות מאוד שזה מתנגש בשכר הלנת מעות? אז אם יש לו במחסן, אין לי בעיה. כי אם יש לו במחסן, אז אני עכשיו משלם לך על מוצר. אם אני עכשיו משלם לך על מוצר ואתה מחליט לתת לי הנחה, זה דרך מקח וממכר, זה אין לי בעיה. אם אתה עכשיו נותן לי על ה... אני לוקח ממך דבר, אתה רוצה לתת לי עכשיו הנחה כי יש בזה פגם, מותר לך, זה לא נוגע לענייני ריבית. ברגע שאני מקבל את המוצר, אין לי בעיה. למעשה, מה קורה בסחירות? מתי אני מקבל את המוצר? עכשיו. אני לא צריך לשלם על הלבסוף, אבל למעשה באותו רגע שאתה הזכרת לי את הדבר, אתה כבר לא יכול להתחרט, אתה לא יכול להזכיר למישהו אחר, אתה לא יכול להיכנס למקום, זה כבר שלי, לפרק זמן המדובר. אז למעשה, גם מצד הסוחר אין פה הלנת מעות. כי מה שאני משלם לך עכשיו מראש, אני מקבל את המוצר מיד. וכשאני מקבל את המוצר מיד, זה לא מתנגש באיסור ריבית. כך מבארים הראשונים, לעומת המחר. במחר מה קורה? האמת היא שאתה צריך לשלם עכשיו. ואני מוכן להמתין לך עם המעות אם תשלם לי יותר. זה המסחר הלנת מעות, ולכן זה נאסר. אומרת הגמרא, ואם לגורם, מה קורה אבל אם אתה תשלם לי את המחר בעתיד, אז בשני מפרמנה, וזה אסור כי זה שכר הלנת מעות. אמר רב נחמן, תרשה שרי, תרשה זה מלשון חרש. אומר רב נחמן דין כזה, אם אני מוכר לך סחורה ובגלל שאני ממתין עם התשלום אני גובה יותר כסף, אבל לא באתי והצגתי לך את הדברים, אם אתה נותן לי עכשיו, אני נותן לך במחיר מוזל. אם אתה רוצה לתת לי בעתיד, אני גובה עוד תשלום על ההמתנה. אלא אני כך מציג לך את הסחורה. מתי אתה רוצה לשלם? עוד 3 חודשים? המחיר? 5,000 שקל. האמת, שאם היית שואל אותי מה יקרה אם אני משלם עכשיו, הייתי מציע לך את זה ב-4,500. אבל אתה לא שאלת מה עכשיו, אתה שאלת כמה אני צריך לשלם כשאני רוצה לשלם בעוד 3 חודשים. תרשה שרי, וכך מבאר רש"י. אומר רש"י, למכור סחורה בהמתנה ביותר מדמיה, ובלבד שלא יפרוש לו אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות, אלא ימכור סתם בכך וכך ליום פלוני, מותר. שואלת הגמרא, זה מתנגש עם המשנה. הייתי וירמי בר חמה לרב נחמן, ואמרי לרב עוקבא בר חמה לרב נחמן. למדנו אצלנו במשנה, ואם לגורן בשני מפרמנה אסור, למה? כי זה שכר המתנת מעות, כי הרי בגלל שאתה גובה את הכסף בעתיד, אז אתה דורש יותר. אמר לאטם קצרי, אחר לא קצרי, וזו התשובה. המקרה שלנו במשנה הוא אמר 10 ו-12. הוא בא ואמר לו את המחיר עכשיו, את המחיר העתידי. אך פה יש שכר הלנת מעות, מחזק ריבית, אסור. אנחנו מדברים באופן שהוא לא מזכיר את האפשרות של עכשיו. הוא רק נותן לו אפשרות, כמה זה התשלום, על זה שהוא משלם לו בעתיד, זה יהיה מותר. עוד אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, תרשה דידי שרי. אומר רב פאפה, התרשה שאני עושה זה מותר. מה רב פאפה היה עושה? רב פאפה היה אדם עשיר, לא היה זקוק לכסף. רב פאפה היה לו יין, ויין שנמכר בחודש תשרי נמכר בזול. יין שנמכר בניסן נמכר ביוקר. בא אליו יהודי ורוצה לקנות יין בתשרי ולשלם עליו בניסן. אומר לו רב פאפה, אין בעיה. אתה לוקח עכשיו, משלם בניסן, את המחיר של היין בניסן. אומר רב פאפה, והדין שלי לא מתנגש בריבית. מדוע? אומר רב פאפה, תראה, מה הייתה המאה? שחרוי לא פסיד. היין שלי, אם הוא היה עומד אצלי בבית, הוא לא מתקלקל. כך שמה שאני מוכר את זה עכשיו, זה לא בגלל שאני ממהר למכור. מצידי תבוא בניסן ותקנה בניסן. אין לי שום עניין למכור את זה עכשיו. יותר מזה, זוזי, לא צריך לה. כסף אני לא צריך. אני לא צריך את הכסף שתשלם עכשיו, ולכן לא אכפת לי מתי תשלם. אז בעצם מי עושה למי טובה? אני עושה לך טובה. ומכיוון שאני עושה לך טובה, ענאו דקאביד נמיל תגבי לוקח. אז מכיוון שאני עושה לך את הטובה, אני רוצה שהתשלום יתבצע ככה, שבעצם אתה תשלם אותו בניסן, לפי מחיר ניסן. אמר רב ששת בריידר אבידי לרב פאפה, מי חזי מרדקה זלת בתר דידך? מה אתה מסתכל פה על רב פאפה המוכר? זיל בתר דידהו. בוא נסתכל על הלוקח. דילו הבלי זוזה ושקיל קיאשת. אם היה לך כסף, אז היית משלם איזה מחיר? של תשרי. למה אתה משלם את המחיר של ניסן? השת דלת לי זוזה שקיל קיוקרא דלקמי. זה ריבית, זה מחזיק ריבית. למה באמת אתה משלם את המחיר של, של ניסן ולא של תשרי? כי אין לך כסף בתשרי לשלם את תשרי. שר על ענת מאות. הגמרא לא מתרצת את רב פאפה. אומרת הגמרא, אמר רב חמה, תרשה דידי ודאי שרי. התרשה שלי ודאי מותר. מה היא טעמה? אז קודם כל אנחנו צריכים לספר, מה זה התרשה דרב חמה? מסביר רש"י. רב חמה היה קונה סחורה בזול כאן, ומוכר את הסחורה הזאת שהוא קונה כאן בזול שם ביוקר. זאת אומרת, לצורך הסבר, היה קונה סחורה בישראל ומוכר אותה באירופה. כאן זה עולה לו 10 שקלים ושם הוא מוכר את זה ב50 שקל. אבל לא הוא מוכר, הוא היה שולח אנשים שהם היו מוכרים את הסחורה. זאת אומרת, בן אדם בא קונה אצלי כאן במקום את אותה סחורה שכאן נמכרת בזול, קונה ממני כאן ביוקר, הולך עם זה לאירופה, מוכר את זה ביוקר. מה האינטרס שלו? האינטרס שלו זה מכיוון שהסכם שלנו הוא כזה, שם באירופה אתה מקבל כסף, אתה רשאי לקחת את הכסף הזה כהלוואה, לקנות סחורה שם בזול ולחזור ולמכור אותה כאן ביוקר, וזה הכל שלך. אומרת הגמרא, אתר שדר אף חמה ודאי יהיה מותר. ולמה? איפה הבעיה? אז ראשית צריך להבין, כפי שרשי מדגיש, האחריות של הדרך הלוך נשאר על הזכמה. זאת אומרת, אני קונה כאן סחורה בזול, נותן לך את הסחורה הזאת במחיר היוקר, הווה אומר שאתה באחריות שלי נוסע לשם ומוכר את הסחורה ביוקר. שם אני הופך לך את הכסף לכספי הלוואה, ומה פתאום אני נותן לך הלוואה? הרי על פניו יש פה שכר על הנטמעות. למה אני נותן לך? כי אתה טרחת בשבילי. טרחת בשבילי, נסעת בשבילי. הטרחה הזאת אני נותן לך הלוואה. זה שכר על הנטמעות. לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, מה הייתה המאה? ניחא להו דליקו ברשותי, נוח להם שהסחורה הזאת היא רשומה עליי. דקוליך דקאבני שפקלו מקסה. כל מקום שהם אוכלים הם קודם כל פטורים ממיסים. למה? כי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח' אומרת שתלמיד חכם פטור מלשלם מס. אז כיוון שהסחורה הזאת היא סחורה שלי, הם פטורים מלשלם מיסים. בנוסף, ונקת להו שוקה הדין, הוא אומר את הגמרא בבבא בתרא בכ"ב עמוד א', שאם בא תלמיד חכם לשוק ורוצה למכור סחורה, קודם חייבים למכור את הסחורה שלו, ורק אז אנחנו מבונים להתעסק עם שאר הסחורות. ממילא, אתם מרוויחים זה שזה רשום על שמי. א', פטור ממיסים, ב', עכשיו יש לכם הקדמה במקח. ממילא, גם החלק הזה שהם תרחו בשבילי, הם לא תרחו בגלל השכר על ענת מאות. אומר תוספות דיבור מתחיל נקיתי לאושוקה. דילה וחייה ואסור. אף על פי שאחריות הדרך היה על רב חמה, שהרי היו תורכים לו להביא סחורתו למוכרה בשכר הלוואתו. למה הם תורכים בשבילו? כי הם מקבלים הלוואה. אבל השתא דנקות אלי שוקה אף בחזרתן הווה ושיל תורכן, ולכן זה מותר, זה לא שכר הלנת מעות, כי מה שהם תורכים זה לא בגלל ההלוואה, אלא בגלל שהשם שלו נמצא על המוצר. למה הוא עובד בשבילי?
היה אימפורט, ביתרון היה מונים אחר בעצם.
נכון. לא, אבל האמת היא שלא מכרתי לו את זה פה. כי למעשה, אני הנשאר האחראי, רב חמה נשאר האחראי על הסחורה הלוך.
זה בקונסיגנציה.
נו.
מה הבעיה?
מה פוש, מה הבעיה? אבל עכשיו...
זה לא נמכר, האחריות היא של ה...
מצוין. עכשיו, נמכר. מה עושים עם הכסף? בעיקרון זה של המשלח. בפועל, למי מקבל את הכסף עכשיו?
כהלוואה.
כהלוואה. אז למה הוא תרח עד עכשיו? למה הוא תרח השלח? הוא לא מקבל... כן, אבל הוא לא קיבל את השישים הזה.
הוא קבל 10 ו-50.
לא, אבל זה לא המקרה. כל המחיר, כל המחר שייך לרב חמה. הוא לא מקבל מזה פרומיל. את החלק הזה, לסחור עכשיו עם המאות, זה הזכות שלו בדבר. אז הוא תרח בשביל ההלוואה שלי.
זה הכי שוקנה.
כן, בדיוק. אומרת הגמרא הלאה. הלכתה, מפקם את הגמרא, סמכי עמוד ב', הלכתה כרב חמה. אומרת הגמרא ליבא דאמת להלכה, אנחנו פוסקים כמו התרשה דרב חמה. וכבר עמדו על זה פה הראשונים, אנחנו לא מתעכבים, התוספות ועוד. הרי למעשה לנו שלוש תרשות. תרשה היה אחד של רב נחמן, תרשה זה חרש. היה אחד של רב נחמן, היה לנו תרשה אחת של רב נחמן שאומר שאם אתה שותק ולא קובע מחיר, היה לנו את התרשה של רב פאפה שאומר אני אדם עשיר ולא זקוק למעות, והיה לנו את התרשה של רב חמה. למעשה על התרשה של רב פאפה היה לנו קושייה, אומר תופעות, הלכה היא כמו רב נחמן ורב חמה ודלו כרב פאפה, וזה הדגש, להפוקה מרב פאפה, והלכתה כרבי אלעזר, היה לנו את דעת רבי אלעזר, היה לנו מחלוקת, מה הדין בריבית קצוצה, אפשר להוציא את זה בדיינים או אי אפשר להוציא בדיינים, מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן. רבי אלעזר פוסק שריבית קצוצה אפשר להוציא אותה בדיינים, והלכה היא באמת שאפשר להוציא אותה בדיינים, והלכתה כרב ינאי דאמר מליהן ומה לדמיהן. דיברנו מה קורה אם בן אדם נותן דינר עבור קור חיטים, לאחר מכן כשהתייקר השער הוא בא ורוצה לקבל את החיטים שלו, אומר רב הוא יכול לקבל סחורה חיטים אבל הוא לא יכול לקבל כסף, כי זה מחווה כריבית, הוא נתן 25 דינרי כסף, דינר זהב, וקיבל בחזרה 30, אז זה נראה מחזיק הריבית. חלק עליו רב ינאי ואמר מליהן ומלידמיהן, כמו שאפשר לקחת את הפירות אפשר גם לקבל את הכסף, והלכה היא כשיטתו מליהן ומלידמיהן. אומרת המשנה, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, אדם מכר שדה ולקח מהלוקח חלק מהתשלום ואמר לו אמתי שתרצה הווה מעות ותולת שלך, וכפי שמבואר ברשי ובגמרא מעכשיו. זאת אומרת, אם אתה תביא לי את יתרת התשלום מעכשיו השדה היא שלך. אומרת המשנה אסור לעשות כך. למה אסור לעשות כך? כי למעשה מי אוכל את הפירות בתקופה הזאת? אם נאמר שהמוכר אוכל את הפירות והיה והלוקח יביא את יתרת התשלום, אז זה שייך לו ממעכשיו. זאת אומרת שלמה נתת למוכר לאכול פירות? כי הוא ימתין לך עם הכסף, שכר הלנת מעות, מחווה כריבית, אסור. אם בסופו של דבר, או שהיינו באים ואומרים שהלוקח יאכל את הפירות, מה היה קורה אם הלוקח לא היה מצליח לגייס את יתרת התשלום? אז הוא היה חוזר אל המוכר, המוכר היה מחזיר לו את הכסף שלו, אז למה הלוקח אכל פירות בתקופה הזאת? כי הוא נתן מראש כסף למוכר, שכר הלנת מעות, אז יש פה מחזיק ריבית, לכן בעיקרון הדבר הזה אסור. מסיים את המשנה, הלוואו על שדהו. מה קורה אבל אם אדם נתן לחבר שלו הלוואה ומשכן לו שדה ואמר לו, סיכם איתו המוכר עם הלוקח, המלווה עם הלווה, אם היא אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים הרי היא שלי, אם אתה לא ממציא לי את המעות ב3 שנים הקרובות אז כל השדה היא שלי. שימו לב, ההלוואה הייתה מנה, השדה שווה 200, אם אתה מביא לי את הכסף מה טוב, אם לא בעוד 3 שנים כל השדה כולה שלי. אומרת המשנה מה הדין, הרי היא שלו. וכך היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים, ובעזרת השם את החלק הזה נבהר בגמרא איך באמת זה מתבצע, מה לגבי אסמכתא, קניה, לא קניה, האם זה נוגע לדיני אסמכתא? זה יבואר בגמרא. כרגע דנה הגמרא על הרישה של המשנה. מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים. שואלת המשנה, שואלת הגמרא, מי אוכל פירות? נו, אבל היא בדמת, מי עכשיו אוכל את הפירות של השדה? עונה הגמרא, מחלוקת המוראים על פניו. רבונה אומר, מוכר אוכל פירות? רבנן אמר, משלשין את הפירות, לא המוכר, אלא מעמידים את זה ביד שליש, וממתינים עם הפירות. אומרת הגמרא, אבל היא בדמת ולא פליגי, אין מחלוקת. מה שרבונה אמר שמוכר אוכל פירות, הדה אמר לכי מי תתקני. אם הוא אמר לו כשתביא תתרת התשלום, אז מאותו הרגע שאתה גומר לשלם אתה קונה את השדה. אז בינתיים השדה שייכת למוכר, ממילא המוכר אוכל פירות. מה שרבונה אמר ביד שליש, דה אמר לכי מי תתקני מעכשיו, אם תביא תתרת התשלום מעכשיו זה קנוי לך. והרי אני לא יודע אם הוא יצליח להביא תתרת התשלום או לא. אם הוא יצליח להביא אז זה שלו, אבל אם הוא לא יצליח להביא אז זה שלי. אז אם אני אתן לה לוקח לכל פירות, אמרנו זה עלול להיות ריבית מצד שאולי הוא לא יצליח להביא את המאות. אם אני אבוא ואתן את זה למוכר, אז כשהוא יביא את יתרת המאות אז זה בעיה מצד המוכר, לכן מעמידים את זה ביד שליש. תני רב ספרה בריבית דבי רב חיה, שנה רב ספרה ברייטה מהברייטות של רב חיה לגבי ריבית, פעמים ששניהם מותרים, פעמים ששניהם אסורים, ופעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור, כל הארבע אפשרויות. הוא מבאר את הגמרא. אני רבה בתרי, הסביר רבה את הביאור של הברייתא. פעמים ששניהם מותרים, דאמר לקני כשיעור זוזח, הפדה שווה אלף, הוא נתן לו 200. אומר לו תראה, כנגד ה-200 יש לך חמישית בשדה, אז חמישית אוכל פירות הלוקח שזה שלו, ארבע חמישיות אוכל המוכר כי זה שייך לו. לא משנה. בנוסף, פעמים ששניהם אסורים, דאמר ללכי מייתי קני מעכשיו, כשתביא את הכסף אז אתה קונה מעכשיו כפי שביארנו במשנה, אבל אני לא יודע אם הוא יצליח להביא את הכסף או לא, אבל אני לא יודע אם לייחס את הפירות למוכר או ללוקח, שניהם אסורים. ועמי מוכר מותר ולוקח אסור, דאמר ללחימה, תתקני רק שתביא את הכסף, אז אתה קונה מרגע גמר התשלום. ומכיוון שבינתיים זה ביד המוכר, אז המוכר אוכל פירות. פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור, דאמר לה, יקני מעכשיו. וזוזי להווה הלוואה גבך. אז ממילא מי בא לשדה? הלוקח, לכן הוא אוכל פירות. המוכר נתן לו את היתרה בהלוואה. אסור לו לגוע בפירות. מנתה לשניהם אסורים, מי זה ששונה אצלנו בברייתא הזאת שבאמת שניהם יהיו אסורים? אמר רבונה בן דרב ישועה דלא כרבי יהודה, דרבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר. דיברנו על שיטת רבי יהודה, רבי יהודה סובר צד אחד בריבית מותר. זאת אומרת, הזכרנו שיטת תוספות, שאה בשאה אסור. זאת אומרת, אם יש צד או מצד המלווה או מצד הלויזה או מצד המוכר או מצד הלוקח שלא נבוא לידי איסור, אז מעולם לא קל. הרי אנחנו מדברים פה בתקנה דרבנן, אנחנו לא מדברים על ריבית דאורייתא, ריבית דרבנן. מחזי כ מתי רבנן תקנו, או לא בצורה של ריבית קצוצה, מתי רבנן באו ואמרו את הדין שלהם? אומר רב יהודה, במקום כזה שאפשר שלא נבוא לידי ריבית וזה תלוי או במוכר או בלוקח או במלווה או בלויבה, ולא כמו שעה בשעה שזה תלוי בשער שאז אנחנו כן גזרנו, אז לא אומרים איסור ריבית. מה קרה אצלנו? פה במקרה הזה יש אפשרות שהמוכר ימכור והלוקח לא יצליח להמציא את המאות. אז אם הלוקח לא ימציא את המאות, אז מה שהמוכר אכל פירות זה אכל את שלו. יש אפשרות שהלוקח יצליח להמציא מאות, ואז מה שהלוקח אכל זה את שלו. אז כל הצד אחד זה צד אחד של ריבית. אליבא דרב יהודה אין כזה משנה. אומרת הגמרא, מה הדין משכן לו בית, משכן לו שדה? מה קורה באופן? משכן לו בית או משכן לו שדה, ואמר לו, אומר לו המוכר, או במקרה זה המלווה ללויזה, לכשתרצה למוכרם לא תמכרם אלא לי, בדמים הללו אסור. אומר לו המלווה ללויבה, אתה משכנת לי שדה, אם מחר אתה מחליט שאתה רוצה למכור את זה, אתה מוכר לי את זה במחיר זול. למה הוא מסכים למכור לו במחיר זול? כי הוא נתן לו מראש הלוואה של ממון. אז זאת אומרת שיש פה צעד מחזה קרבית שכר על הנתמות, אסור. שוויהן מותר, כמו כל מקח. מה, אני לא יכול לקנות ממך קרקע?
לא,
לא, לא התלתי. בקשה. בקשה. הבקשה הזאת תהיה מותרת, כי זה בשווה. אני גם, למה לא? אומרת הגמרא, מה נתנה בדמים הללו אסור, ומי זה יהיה באמת שסובר? שאם אני קובע לו במחיר מוזן זה אסור, אמר רב יהודה ברבי שוע, זה לא כרב יהודה. כי רב יהודה אמר צד אחד בריבית מותר, ושוב חוזרת הגמרא, אז אומרת את אותו עיקרון. כיוון שצד אחד בריבית מותר, אז בעצם יש פה צד אחד בריבית. כי הרי יש אפשרות שאתה לא תחליט למכור, אלא אתה תפרע את ההלוואה ולא תמכור את השדה. ואז לא נבוא לידי ריבית. אומר רב יהודה, בכזה מקרה, רבנן לא גזו, אין מי יחזה. ציור שלישי, אומרת הגמרא. מחר לו בית, מחר לו שדה. ואמר לו, לקשיו לי מאות תחזירם לי. עושה המוכר תנאי מלוקח. מוכר לך, אבל אם מחר יהיה לי את הכסף, אתה חייב לקבל ממני את הכסף להחזיר לי את השדה. הדין אסור. אבל אם הוא אומר לקשיו לך מאות, אחזירם לך, אם הלוקח מיוזמתו בא ואומר שבמידה ואתה תמציא לי מאות, אני בשמחה אחזיר לך את המקח, זה מותר. ושוב אומרת הגמרא, מן תנא, מי זה בעל הברייתא הזאת? אמר רב הונא ברי דרבי שועא דלא כרבי יהודה. דאי רבי יהודה אמר צד אחד בריבית מותר, ופה הרי יש צד שהוא לא יוכל להביא לו את המאות, ואם הוא לא יביא לו מאות אז הוא לא מוכר לו. אז למה אתה אומר שאסור? זאת אומרת דלא כרבי יהודה. שואלת מיד הגמרא, אני עדיין לא מבין, מה ישנה ראשון, מה ישנה סיפה? מה ההבדל אם המוכר עושה תנאי או הלוקח עושה תנאי? אם המוכר עושה את התנאי, אסור. אם הלוקח עושה את התנאי הזה שאם תמצא כסף אני חייב להחזיר לך מותר, מה ראית לחלק? אמר רבא, ראשה דלו אמר לי מדעתי, סיפה דה אמר לי מדעתי. הביאור כזה, מה באמת ההבדל בין המוכר ללוקח? המוכר עושה תנאי במחר. כשהמוכר עושה תנאי במחר, זאת אומרת שאם אתה לא תרצה לעמוד בתנאים, הוא לוקח אותך לבית דין, ובית דין מחייבים אותך להחזיר לו את המקח. זאת אומרת שזה נראה לא בתור מחר, אלא בתור הלוואה. אני נתתי לך היום הלוואה 1,000 שקל. אתה נתת לי משכון שדה. אני אוכל את הפירות של השדה. מחר אתה מחזיר לי את הכסף, אני מחזיר לך את השדה. מחזי כריבית, ולכן זה אסור. כי למה אתה אוכל פירות? בגלל הלנת המאות. מה קורה אבל אם זה עובד הפוך? אם הלוקח בא מיוזמתו והלוקח מציע, שבמידה ואתה תחליט שאתה רוצה לבוא ולהחזיר לי את הכסף, אז אתה, אני מוכר לך את השדה. זאת אומרת, בבית דין אי אפשר לחייב אותי. אז בעצם היה פה מחר גמור, והקרקע היא שלי ואני אוכל פירות שלי. מחר אם תמציא מאות ואני אחליט שאני ממשיך להיות נחמד, אז אני מוכר לך את השדה שקניתי ממך. אז מה שבינתיים אכלתי פירות, אכלתי כדת וכדין. לכן זה מותר וזה אסור, וזה ההבדל בין רשע וסיפה. הוא כמובן דלא כרבי יהודה, כי עלי אמא דרבי יהודה, זה הרי צד אחד בריבית וצד אחד בריבית מותר, כי רבנן מעולם לא גזרו במקום של צד אחד. אומרת הגמרא, הוא גברא דזווין לארה לחברי שלא באחריות. אדם מכר קרקע לחברו, והקרקע הזאת נמכרה ללא אחריות, מדגיש רש"י. הרי אנחנו למעשה סוברים שאחריות טעות סופר. כשלא מופיע אחריות, אז אנחנו תולים את זה שזה טעות של הסופר, הוא שכח לכתוב. אז מדובר פה באופן שהיה לנו שטר, ובשטר כתוב שאינני מקבל על עצמי אחריות, שאם מחר יבואו לקוחות, יבואו בעלי חובות, יטרפו ממך את הקרקע, אני לא משלם. זה העסקה. חב ידעה וקציב, רואה המוכר שהלוקח שלו עצוב. אמר לה, מה יציב? למה אתה עצוב? איתרפו לימינך, מגבינה לך שופרה שבחה ופירה. תגיד לי, מה אתה עצוב? מה אתה דואג? שמחר מישהו יגבה ממך את הקרקע? תזוב. אם מחר מישהו לוקח ממך את הקרקע, תקשיב טוב, אתה מקבל ממני מהעדית של הנכפים שלי, ולא רק את הקרקע, מה שתשקיע ותשביח בקרקע, ואת הפירות שיהיה לך בקרקע, הכל אני משלם לך. מאיפה? משופרה תשופרה. אמר המימר, מה יקרה אם בפועל באמת מחר יבואו בעלי חובות ויקבו את הקרקע? יחזור עכשיו אותו לוקח ויגיד לו, אדוני, אמרת לי פיתומי מילי באלמהו, אין לזה שום תוקף. אלא מה? דברי תנחומים באלמה. ראה אותו עצוב, רצה להרגיע אותו, אמר מה שאמר. אבל כתוב מפורש בשטר ששטר הזה הוא ללא אחריות. וכפי שמבואר פה בתוספות, דיבור מתחיל פיתומי, אומר תוספות דווקא הכה, שכבר עמדו על סוף לקנות שלו באחריות, והיה מצטער הלוקח שלו, היה מתרצה המוכר למוכרה באחריות, והוא לא היה רוצה להניח מלקנותה בשביל כך, ולהך יהו פיתומי מילי באלמה. מדגיש תוספות, מה קרה פה? העסקה הזאת תתבצע גם בלי האחריות. אבל, אומר תוספות, מה היה קורה אם בתחילת הדברים פתח המוכר קני לך פדה דלא תרסי לך מנח? לא הווה פיתומי מילי אלא תנאי גמור, כי בוודאי לא נתכוון ללוקח, אלא באחריות כמו שפתח לו המוכר וכולי. אבל אני שמחתי על מה שהתחלנו בהתחלה. אז אני שמחתי על הדיבור שהוא אמר בהתחלה. הבנתי שהוא לא רוצה לכתוב את זה בשטר, שלא יהיה לו אחריות של שטר, אבל כל ההסכמה שלי באה רק על דעת זה שאתה עושה את זה, כי ככה פתחת את העסקה. אז העסקה התבצעה על תקן הזה שאתה נושא באחריות. לענייננו, כיוון שפה בפועל הרי אין אחריות, לכן זה תר שזה פיתומי מילי. אומרת הגמרא, אמר לרבה שלה, מימר, טעם המי, למה באמת זה נקרא פיתומי מילי? כיוון זה לוקח בי להתנויה, והכה מוכר כמתני, ולכן אמרת פיתומי מילי באלמאו. צריך להבין, מי היה אינטרסנט שיהיה אחריות? אינטרס האחריות זה של הלוקח, לא של המוכר. אז אם המוכר הוא זה שהזכיר את הנושא של אחריות, ולא הלוקח, אז זה פיתומי מילי. כי באמת מה אני אומר לך? דברי תנחומים, הרי זה לא נוגע אליי, זה רק מפריע לי, זה רק מזיק אותי, אז באתי לנחם אותך. ואם ככה שואלת הגמרא, אלא מתנאית, הבאנו קודם את המקרה של המוכר שדה לחברו, ומה הוא אמר לו בזמן המחר? אם יהיה לך מעות, אז אתה עשה תנאי המוכר, אתה חייב להחזיר לי חברה את המחר. ועל זה חילקנו, ואומרת הגמרא, אלא מתנאית דקטני לי, כשיהיו לך מעות אחזיר לך מותר. אמרנו, מה קורה אם הלוקח אומר את זה? מותר. והיה קשה לנו דמוכר ודבאי להתנויי, ומוכר לא אתני ולוקח כמתי. זאת אומרת, הרי למין האמת, מי היה צריך לעשות את התנאי? מי האינטרסנט פה שכדי שיהיה לו את הכסף הוא יקבל חזרה את המקח? זה המוכר. ומי בפועל היה פה זה שעשה את התנאי? לוקח. ואמרינן, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? ושאלו הרי, למה ברישה כשהמוכר עשה את התנאי זה אסור, וכשהלוקח עשה את התנאי זה מותר? ואמר רב, הסיפה דאמר לי, מי דעתי? והתירות שלנו היה שכשהלוקח אומר את זה, אי אפשר להוציא את זה בבידין, זה הכל בעזמת הלוקח, ומכיוון שזה מדעתו, מרצונו, מאמירתו של הלוקח, אז ממילא זה מחר, ועכשיו זה מחר חדש, אין כאן שכר על הנת מאות. מדייק את הגמרא, טעם הדה אמר למידתי, רק בגלל שהוא אמר אם אני ארצה. הלא אמר למידתי, אם הלוקח היה עושה את זה בתור תנאי ולא אומר אם ארצה, אלא אני מתנה, אני הלוקח מתנה שאם יהיה לך כסף אני מחזיר לך את המקח, לא אמרים על פיתום מילי באלמהו. קושיה להמימר, הנה אתה רואה בברייתא הזאת שגם במקרה כזה שאני בעצם עושה פעולה שהיא לא קשורה אליי, הרי זה דרישה של המוכר צריכה להיות, לא של הלוקח, שיהיה פה אפשרות לחזור ולהחזיר את המעות. ובכל זאת אנחנו באים ואומרים שאם הוא לא יתנה את זה באם ארצה, זה מחייב אותו. למה? לפי המימר זה פיתומי מילי. תשובת הגמרא, אין אכן עמי, אמר לנעשה כמן דאמר למידת איתמר, לא בגלל שהוא אמר מידתו, לא בגלל שהוא אמר אם ארצה. גם אם הוא לא מפרט ואומר לנו את המשפט הזה אם ארצה, ואם ארצה, למה? אומר רשי, אמר להדה רבה, נעשה כאומר מדעתי איתמר, הכי אמר רבה להם, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? אמר רבה, סיפה כיוון דבאי מוכר התנויי, ולא אתני. והלוקח כאמר לי מנפשי, נעשה כאומר לי מדעתי אחזירנה אם ארצה. אפילו שהוא לא פירש ככה, אבל זה תלוי ונחשב כאילו אמר אם ארצה, ולכן אם הוא רוצה הוא חוזר, אם הוא לא רוצה הוא לא חוזר. ממילא אין כאן אלא מחר ואלמה, אין פה בעיה של ריבית ולכן מותר. עוד למדנו, אומרת הגמרא, איתמן ההוא שכיב מרע דכתב לגיטה לדוויתו, היה פה אישה שהאישה אותי לא היה לה בנים, לא היה לה ילדים, ולא רצה בעלה שהיא טיפול לפני אחיו היוון. הוא היה שכיב מרע, חולה מאוד, והוא החליט לכתוב לגט. אם גיד ואיתנח, והוא נאנק ונאנח, אמרה לה, אמרה לו אשתו, המייקה מתנחת, למה אתה מתעלח? כי בעצם כואב לך הלב שאתה מגרש אותי. אי קיימת, דידך לנו. אם במידה ואתה מבריא, מה אתה דואג? אני אשתך. אם אתה תמות, אז אתה מציל אותי מהיוון. אמר אבית פיתום ממילה בעל מהו. אין שום תוקף לדברים. אלא מה? רצתה לנחם אותו. והיה ומחר הוא נעשה בריא, היא לא מכירה אותו. היא גרושה לכל דבר. אמר לרווח המדיפתי לרבינה, ואילף פיתום ממילה מהי, ואם זה לא היה פיתום ממילה, בוא נגיד שהתנאי היה שבועה מחייבת. בדידה קיימה למשדי תנועה, בגיטה, בדידי קיימה למשדי תנועה, מה לה ולתנאים בגט? תנאים בגט זה רק הבעל יכול לעשות, היא לא יכולה לעשות תנאים בגט. אז מה אתה תולה את זה בפיתום ממילה? בוא נאמר שזה לא פיתום ממילה, זה לא היה, אלא באמת זה היה אמירה מחייבת. היא לא יכולה לעשות שום תנאים בגט, אישה יכולה לקבוע משהו בגט? עונה הגמרא, מהו זה תימה? הוא גופי הדעת הדידה כגמיר ויהיב גיטה. היה מקום לטעות ולחשוב שכל מה שהוא מסר לה את הגט הוא מסר לה על דעת מה שהיא אמרה, ומכיוון שהיא באה וטלתה את זה שבמידה והוא יבריא היא לא מגורשת, אז הוא נתן לה את כל הגט על דעת שאם הוא מבריא זה לא גט. כמה שמלן, כיוון שהיא זאתי שאמרה ולא הוא אמר, אז האמירה שלה זה פיתום ממילה, כי זה אינטרס שלו ולא אינטרס שלה. ומכיוון שזה פיתום ממילה זה לא מחייב, ולכן גם אם הוא היה רוצה, אבל זה אמירה לא מחייבת, לכן אין פה תנאי בגט. וגם אם הבן אדם הזה ימות, האישה הזאת, גם אם הוא יבריא, האישה הזאת היא גרושה לכל דבר.